מה נאמר? הנושא שנלמד היום זה על עשרת המכות שאנחנו מכירים אותם בסיפורי הילדים שכבר שלמדנו את סיפורי התורה, על אחת כמה וכמה מהגדה של פסח. כל אחד מכיר אותם גם לפי הראשי תיבות שרבי יהודה היה נותן בהם סימנים, וגם לפי הסדר שלהם בשלימותו. ואנחנו היום בעזרת השם נלמד לפחות בתמציתיות, נשתדל להספיק את כל המכות, להבין גם מה המשמעות הפנימית של כל אחד מהמכות, למה הם היו דווקא בסדר כזה, למרות שעל פי פשט פשטני התורה יש להם הסברים. רש"י גם בפירושו על התורה מביא על הראשונים שבהם, לפחות הוא מצטט סדר הגיוני על פי כללי התכסיסים של מלחמות, אז יש סדר למה זה בא דווקא בצורה כזו. אבל אנחנו נדבר על הצורה, על העניין הפנימי שבדברים הללו, על הסדר הפנימי, ובעיקר אנחנו לא לומדים בתורה בדרך כלל היסטוריה, שהיה פעם מצרים והמכות וכן הלאה לפני כך הרבה הרבה שנים, אלא כפי שאנחנו מכירים את הלשון, גם בתניא זה מופיע עם דגש מיוחד, בכל דור ודור ובכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו היום יצא ממצרים. זה הדגש של אדמו"ר הזקן בתניא. זאת אומרת שאנחנו צריכים לחוות את כל העניינים האלה של מצרים היום. אז גם היום יהודי צריך לדעת איך לצאת ממצרים הפנימי שלו, ומה קורה חלילה אם הוא לא יצא ממצרים, לאיזה מצבים של מכות הוא יכול חלילה להוביל את עצמו. ולכן אם אדם יודע מראש, והנקודות הללו כתובים בתניא ומבוססים, חלק גדול מהדברים שאנחנו לומדים פה מבוססים על מה שכתוב בתניא, אז הדברים הללו, אם נדע אותם בצורה מסודרת, יש לנו גם את היכולת ואת הכוח לא ליפול חלילה באף אחד מהמכות הללו. ונקדים אולי בסיפור קטן שסיפר אותו פעם, יש אחד מגדולי החסידות, מתלמידי הבעל שם טוב, ידוע ומוכר בשם רבי נחמן מברסלב. ואצלם, אצל רבי נחמן, יש הרבה עניינים עמוקים ומעניינים שבאים הרבה פעמים בצורה של סיפורים ומשלים. אז אחד המשלים שהוא מביא, משל מעניין ויפה, שמתאים אולי לפתוח איתו את הנושא הזה.
הוא היה תלמיד של
הבעל שם טוב? הוא היה נכד של
הבעל
שם טוב.
הוא היה נכד של
הבעל שם טוב. כן, היה נכד. בכל אופן, אז הוא מביא משל כזה. שהיה פעם שודד דרכים, שערב לאדם בדרכו, אדם עשיר, ותפס אותו. תפס אותו ואמר לו, תשמע, אתה... הוא הולך להרוג אותך, אני רוצה את כספך. אז הוא, אותו שודד, אומר, תשמע, אני מתחנן על נפשי, אני נותן לך את כל מה שיש לי, קח את הכל. שמע, אתה צריך להרוג אותי, קח את הכל, בלי מלחמה, הכל קח, ופשוט הוא הוציא את כל כספו עד הפרוטה האחרונה ונתן לו. בסדר. אותו שודד קיבל את כספו, ולא היה לו עניין דווקא לרצוח, אז הוא רצה לעזור אותו. אומר אז אותו אדם, אותו עובר דרכים, אומר לשודד, אומר לו, תשמע, קיבלת את כספי, הכל בסדר. אני אבוא עכשיו הביתה. אני אספר בבית שאין לי כסף ואין לי כלום, כי היה שודד שאיים עליי ולקח לי. לא יאמינו לי. יגידו לי, בזבזת את הכסף על שטויות. לא יאמינו לי. אז אני מבקש ממך, אם אתה יכול, בבקשה, יש לך אקדח, תן לי יריעה בכובע, לפחות. אני אבוא הביתה, לפחות שיראו סימן של חור, של יריעה, לפחות יבינו שאני היה לי התמודדות והיה לי קושי וזה לא עבד בקלות, וככה אני... מה אכפת לשודד? נתן לו יריעה בכובע. לא, לא. תן לי גם מצד שני עוד יריעה ככה שזה יראה. תן לו עוד יריעה. מה אכפת? אחר כך אומר לו, תשמע, אתה נתן לו יריעה בכובע, הכובע נהיה רק חור, ויכולים לחשוד בי שאני לבד לקחתי איזה סכין או מה וחוררתי את הכובע. אני אביא את החליפה שלי. על החליפה, אם תתן יריעה, אז כל האבק שריפה ככה יתפס ויתפשט, יהיה יותר ניכר. תן כמה יריעות על החליפה שלי, וזה הכל יראה יותר אמיתי. קיצור, השודד מתפתה, יורה עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, וכשהוא שם לב שהמחסנית ריקה, אז הוא השתלט עליו ולקח לו חזרה את כספו, ובזה נגמר העניין. זה המשל שרבי נחמן מביא. מה הרעיון שבעצם אומר במשל? שיהודי הוא עובר דרכים, השודד הוא היצר הרע. בסופו של דבר היהודי מנצח את השודד, אין ספק. בסופו של דבר היהודי מנצח את היצר הרע. אבל קורה לפעמים שאנחנו מאפשרים ליצר הרע לתת בנו יריעה אחת ועוד יריעה ועוד יריעה, נותנים לו כל מיני אחר כך בסופו של דבר אנחנו תופסים את עצמנו ומשתלטים עליו. החוכמה היא שאנחנו נלמד היום לא לתת לו אפילו היריעה הראשונה, להשתלט עליו באופן מוחלט ולא לתת לו בכלל יכולת להתאפס אצלנו, אפילו לא בפרט קטן. לא ניתן לו מלכתחילה להשתמש אפילו
במחסן. היצר הרע לא נגמר אותו מחסן.
הוא תמיד נמצא חדש, כן? אז אנחנו נלמד היום על העניין הזה, והעניין הזה מבוסס על יסוד שלמדנו כבר, והזכרנו את זה בתניה כמה וכמה פעמים. כבר בפרק ג' שבתניה כתוב שהנפש של יהודי היא כלולה מ-10 בחינות, 10 כוחות, ושם הוא אומר שהסיבה היא מכיוון שנשתלשלו מהם, שזה בא והשתלשל מ-10 הספירות העליונות שבעולמות עליונים, ומזה השתלשל 10 בחינות, 10 כוחות בנפש האדם. זה כתוב כבר בתחילת פרק ג' בתניה. 10 כוחות הללו, שהזכרנו את זה כמה וכמה פעמים כבר, אז הסדר שלהם, יש מקומות שמזכירים רק את השבע מתוך ה-10, כמו שאנחנו עוד מעט נגיע לספירת העומר, אז יש לנו במשך כל השבועות של ספירת העומר, כל יום אנחנו מתקנים מידה אחרת מהשבע המידות. יש מקומות שמזכירים את כל ה-10, בנוסף לשבע המידות, גם את השלושה של השכל, חוכמה, בינה ודעת. ויש עוד אופן שהרבה פעמים בחסידות לא מזכירים את הדעת, ובמקום דעת מזכירים את הכתר. כי כתר ודעת, כתר שנמצא מעל הכל, מעל חוכמה, כתר ודעת, כתוב בחסידות, הם שתי ספירות שהן שוות ערך זה לזה, יש להם ממש קשר פנימי, ונגיד את זה בשתי מילים, אולי בסיום העניין זה יהיה יותר מובן, לא יכול לבוא שום ביטוי אמיתי של דעת אצל האדם, דעת זה מלשון התחברות אמיתית לעניין, אם הדבר לא מושרש לפני כן בכתר, בעל מודע שלו, ההתחברות שלו צריכה להתחיל משם, ואז יכול לבוא לידי ביטוי בדעת. אבל זה לא הנושא שלנו כיום, ללמוד על הדמיון והשוואה בין כתר לדעת, אני רק מקדים את זה, כי כרגע כשאנחנו נראה את 10 הספירות, שאנחנו נלמד בהתאם למכות, אנחנו נדלג על העניין של הדעת ונתחיל לפי כתר, שהוא הראשון שברשימה, חוכמה ובינה, כמו שאמרנו, דעת אנחנו לא מזכירים כי כתר בא במקומו, ולאחר מכן יש לנו את החסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אם נרצה לתרגם את הרשימה הזו, שדרך אגב מאיפה מקורה של הרשימה הזו, המקור שיש בכלל 10 כוחות באלוקות ו10 כוחות בנפש, מקורו מספר יצירה. ספר יצירה זה ספר שחיבר אברהם אבינו, או לפי גרסאות אחרות עוד קודם לכן אדם הראשון. אמנם בספר יצירה לא מופיעים כל ה10 בשמותיהם, המקור של ה10 זה בכלל כתוב בתורה, חלקם מופיע בתורה, חלקם מופיע בדברי הימים, בתנך מופיעים כל ה10 ספירות בצורה כזו או אחרת. גם כל השמות האלו ממש הם מופיעים, אבל יש להם גם משמעות ותרגום בשפה שלנו. בשפה שלנו נקרא לזה בשמות אחרות, וזה יעזור לנו להבין בהמשך את העניין הפנימי של המכות שמקביל לאותם 10 ספירות. כתר בשפה הפשוטה זה נקרא האלמודה שנמצא אצל האדם מעל השכל. חוכמה זה נקרא כמו תפיסה, שאתה תופס את הרעיון, אמנם לא הבנת עדיין, לא הפנמת, רק קלטת את הרעיון, זה נקרא הברק המבריק, הכוח מה. יש לנו בינה, בינה זה ההבנה והפיתוח, האינטליגנציה של האדם שיכול להבין דברים ולהעמיק ולהרחיב אורך, רוחב, עומק. אחר כך אנחנו עוברים למידות, שזה חסד, זה במובן של אהבה. גבורה זה ההפך מאהבה, זה דחייה. תפארת זה מושג של חמלה. אנחנו בהמשך נבין גם מה ההבדל בין חמלה לבין אהבה, שזה נשמע כאילו די דומה. נבין בהמשך שזה שונה לגמרי. נצח זה היכולת לנצח, זה האמביציה שיש לאדם לעמוד מול המשימות והמטרות שלו. זה בא ממידת הנצח שבנפש. עוד זה העניין שאדם כנוע וענב, ונראה בהמשך יותר בפרטיות. יסוד זה הביטוי של הקשר שאדם יוצר עם זולתו. זה בא לידי ביטוי מרומז במידת היסוד. וספירת המלכות זה ביטוי של הביטחון. ביטחון העצמי, כמו המלך שיש לו את הביטחון העצמי הגדול, שבכוח זה הוא מולך על הסביבה. כל העשר שהזכרנו כרגע, אם הם נמצאים בנפש האלוקית, אם הם נמצאים בתחום של הקדושה, הם כולם טובים, מצוינים, אמיתיים ונכונים. ובאמת כך צריך להיות. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ברא והציל את עשר הספירות, כשהקדוש ברוך הוא יצר את הנפש האלוקית והכניס בתוכה את כל המערך הזה, בעצם מה הוא רוצה? שכל המערך הזה יהיה קיים בצורה נכונה, בצורה חיובית ובצורה בונה. רק מה? הרי כתוב שזה לעומת זה עשה אלוקים. כמו שיש כוחות של קדושה, אז יש לעומת זה את כל זה בכוחות של הפך הקדושה. כוחות הרע, סדרה אחרה והתאומה. אז כל אחד מהעשר הללו, כל אחד מהתכונות הנפלאות שהזכרנו, יכול להיות שזה יבוא בביטוי שלילי לחלוטין. וכשזה בא בביטוי שלילי, זה אותו גישה, אבל בצורה הרסנית ושלילית. וזה בעצם הסמל של מצרים. מצרים, ככה אדמור הזקן אומר בליקוטי תורה, באחד הפרשיות, שמצרים זה אדם, מצרים זה לא רק שם של מדינה או שם של מקום, מצרים זה מצב נפשי, מצרים זה מלשון מיצר. מצרים, במובן הפנימי, אומר אדמור הזקן, זה שאדם נמצא בכזו להיטות אחרי המחשבות הרעות, אחרי התאוות, אחרי הנטיות השליליות שבנפש, הוא כל כך נגרר אחריהם וקשה לו להתנתק. הוא נגרר ופשוט מדרדר. זה נקרא שהוא נמצא במצרים. ומהמצרים הזה, כדי לצאת, צריך שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו, כמו שאומרים כל יום בתפילה, אמת ממצרים גאלתנו השם אלוקינו. המצרים הזה, זה לפעמים אדם קשה לו לצאת ממצרים. הוא אוהב את מצרים. זכרנו את הדגה שנאכל, אכלנו במצרים חינם. יש מצב שאדם אוהב את מצרים. וכאן צריך כוח אלוקי לצאת ממצרים. אנחנו היום נראה, כשנעבור על כל הרשימה,
49 שערי טומאה.
נכון? נראה שכל המצבים הללו של מצרים, כשאדם נוהג בצורה לא נכונה, בסוף זה מתפוצץ לו בפנים. בסוף כל תנועת נפש שלילית, בסופו של דבר יורסת אותו לגמרי. במילים אחרות, המכות שבאו על מצרים, זה לא היה רק הקדוש ברוך הוא רצה לנקום במצרים, להמית אותם, אז הוא התחיל עם כל הארטילריה שלו. בוודאי אם היה רוצה, אז יש הרי סיפור על המחנה אשור. היו שם מאות אלפי חיילים שבאו על ירושלים, ומה מסופר, אנחנו קוראים את זה בהפטרה של סוף פסח, מה מסופר שם? שבלילה אחד, כל המחנה, המאות אלפי חיילים, פשוט מגפה אחת ומתו, לא נשאר מהם אחד. אין בוודאי שום בעיה שהקדוש ברוך הוא היה יכול לחסל את כל המצרים בהבזק של שנייה וזהו. מה צריך, והמכות לקחו שנה שלמה, מה צריך שנה שלמה להתמודד איתם עוד מכה ועוד מכה? פתאום שזה לא היה משחק של מי חזק ממי והרמת ידיים והורדת ידיים, אלא בוודאי שכל המכות הללו זה היה בעצם ביטוי שהמצרים קיבלו בעצמם את מה שהם עשו. יש בעצם את הלשון הזה שבשפה מדוברת אומרים תאכל את הדייסה שאתה בישלת. כן? הביטוי הזה כתוב בתורה. איפה זה כתוב בתורה? שיתרו, כשהוא בא והוא שמע את כל מה שקרה במצרים, אז מה הוא אמר? כי בדבר אשר זדו עליהם. או מה אומר רשי? בגדרה שבה בישלו, בה נתבשלו. זאת אומרת, מה שהם בעצם בישלו, הם בישלו לעצמם. אז כל המכות הללו זה בעצם ביטוי של ההנהגה השלילית שלהם, וזה בא אליהם חזרה. וזה בא, אנחנו היום נראה איך אפשר ללמוד את הסדר המכות הללו בנפש, מה אנחנו צריכים לחוות את זה, שאז נשב בעזרת השם לילות הבאים, נשב בליל הסדר עם המשפחה ונקרא את כל הסדר של המכות, אנחנו נדע לחוות את זה בעצמנו, נדע מה השלילה שבכל דבר ודבר. המכות שהקדוש ברוך הוא הביא למצרים, כפי שאנחנו נראה, זה בא מהסוף להתחלה, מלמטה למעלה. הוא קודם כל היכה אותם בשלילת ההנהגה שלהם, שהתחילה מהספירה האחרונה, ממלכות ליסוד, להוד, לנצח. זה הלך מלמטה כלפי מעלה. ועד למכה האחרונה, שזה כנגד כתר, שזה מכת בכורות. וזה הסדר שאנחנו נלמד את הדברים, ונעבור אחד אחרי השני, ככל שיספיק הזמן. המכה הראשונה שאנחנו יודעים זה היה מכת דם. אמרנו שמכת דם היא כנגד ספירת המלכות. מה זה ספירת המלכות? כפי שאמרנו, ספירת המלכות זה ביטחון. ביטחון עצמי זה דבר שכשהוא בא בצד החיובי, בצד האלוקי, בצד החינוכי הנכון, זה דבר טוב מאין כמו. מדוע? כי מה זה ביטחון עצמי? כשאדם יש לו ביטחון עצמי, זה מחזק לו מאוד את האופי, שהוא מאמין ביכולתו שהבורא נתן לו, והוא מאמין בשליחויות שעומדות לפניו, שהוא יעמוד בהם. זה מחזק לו את השליחות בכל דבר, וכשאדם יש לו ביטחון עצמי נכון, אז כלפי הזולת יש לו רגישות מאוד חזקה, הוא לא בא להרוס אף אחד, זה לא ביטחון עצמי שבא לנגוח בשני, להפך. זה ביטחון עצמי שבא לתת לי את הכוח לעשות את המוטל עליי, ואני יודע שאני רק פירור אחד בכל המערכת הגדולה, ויש לי רגישות מאוד טובה לשני, כי ביחד כולנו בביטחון העצמי שלי, עם הביטחון העצמי של זולתי ושל השלישי והרביעי, ביחד כולנו נעשה את העולם לעולם מושלם, דירה להשם בתחתונים. מה קורה אבל כשאדם נמצא במצרים, נמצא בתוך הסתכלויות לא נכונות, בתוך תאוות רעות, אז הוא הופך את הביטחון העצמי שלו, במקום לסייע לסביבה, זה הופך להיות ביטחון עצמי ארסני. מה פירוש? שהוא כל כך בטוח בעצמו, והוא כל כך דואג רק למה שהוא צריך, שהסביבה בכלל לא מעניינת אותו, ולהפך הוא הופך להיות דורסן ושתלטן, כי מלכות, ספירת המלכות יכולה להיות מלכות של חסד, ומלכות יכולה גם להפוך להיות שליט עריץ אכזר, שזה גם בא מאותו עולם של מלכות. אבל מה? זה בדיוק בא בכיוון מושלל לגמרי. זה היה מכת דם. מה זה קשור למכת דם? קודם כל, הדם, איפה הוא בא, המכה הזו נפלה על היאור של מצרים. היאור של מצרים זה היה הביטחון העצמי של מצרים. הביטחון הכלכלי, הביטחון הקיומי, כל הביטחון של מצרים היה במים של היאור, במצרים לא יורד גשם. וכל המים, שזה בעצם כל החיים, תלויים ביאור. אז היאור בעצם זה סמל של הביטחון. והיאור הפך להיות לדם, במילים אחרות, מה זה מראה? שהמצרים ניצלו את הביטחון שלהם להפוך את כל העולם, את כל הסביבה, את כל האנושות שהייתה תחת אחריותם, הפכה את הכל לנערות של דם, כמו ימח שמם וזכרם הנאצים. לקחת את הביטחון העצמי ולמלא את כל הסביבה בדם. רואים את זה, רשי אומר, יש פסוק שאומר, וימות מלך מצרים. מה אומר שם הרשי? מה פירוש? הוא מת? אומר רשי, לא, הוא לא מת בכלל. אלא מה? נצטרע, קיבל צרעת. כתוב מצורע חשוב כמת, כן? מה עשה הפרעה כשהוא קיבל צרעת? אומר רשי, והיה שוחט תינוקות ישראל ורוחץ בדמם. כי אמרו לו הרופאים שזה יסייע לו. מה זה אומר? הוא מלך, הוא עריץ, הוא שתלטן, הוא צריך כרגע שיהיה לו טוב, אז הוא ייקח את התינוקות וישחט אותן, ייקח את הדם שלהם, הכל בשביל שיהיה לו טוב. זאת אומרת, מצרים לוקח את הביטחון העצמי שלו ועושה עם זה, הוא דורס עם זה, הופך את כל הסביבה לדם. זה היה מכת דם. מכת דם זה היה פשוט הרע להם, ובעצם גם לנו, אדם שלא מנצל נכון את הביטחון העצמי, הוא חש ושלום הופך את ה... זה מכת דם. לכן צריך ללמוד איך לקחת את הכוח הנפלא שהבורא נתן לאדם, שזה ספירת המלכות שבו, הביטחון שבו, ולהפוך את זה לכיוון נכון, לכיוון אמיתי וחיובי. זה הסמל שבראשון שבה היה מכת דם. המכה השנייה, היה לנו את מכת צפרדע. מכת צפרדע אמרנו שזה כנגד ספירת היסוד. ספירת היסוד זה מה שמובהר בקבלה, זה יצירת הקשר הנכון לזולת. זה הסמל של ספירת היסוד. מה זה קשור לספירת הדם, סליחה, מה זה קשור למכת הצפרדע ומה המשמעות של זה? ליצור קשר עם סביבה, ליצור קשר עם, עם מישהו אחר, יש, בוא נראה איך שזה צריך להיות בצד הנכון, ומה קורה איך שזה בצד הלא נכון. צד הנכון, ליצור קשר עם הסביבה, זה נקרא להתחתן בזמן שצריך. איש ואישה זכו שכינה שרויה ביניהם. ללדת ילדים, לחנך אותם באהבה. עוד לפני כן ליצור קשר חברי אמיתי ונכון. דיבוק חברים שכתוב בפרקי אבות. אהבה לזולת. כל מיני רמות, יש כל מיני רמות של קשר בין רב לתלמיד. כל הרמות של הקשר הנכונות, הבריאות, זה קשר שבנוי על חוויה רגשית חמה. בכל מיני צורות וכל מיני רמות, תלוי באיזה דוגמה מהדוגמאות שהבאנו, בכל אחד מהם צריך להיות ברמה שלה על פי הלכה, על פי תורה, אבל קשר אמיתי בריא זה קשר עם חום. כשזה לא בריא, כשזה במצרים, אז יש גם קשר. מה זאת אומרת? גם מי שלא נוהג על פי תורה, הוא גם יוצר קשרי חברות, וגם יוצר קשרי משפחה, וגם יש ילדים, וכולי, אבל מה? אז הקשר חסר בו את החום המשפחתי, כמו שאיפה תמצאו, יושב את כל המשפחה ביחד, פעם בשבוע לפחות, פעמיים בשבוע ביחד, יושבים, מדברים ביחד, באמת ככה, נותנים את הלב אחד לשני. ככל שמתרחקים מחיי תורה ומצוות, אז זה הופך להיות פחות ופחות, והמציאות מוכרת, כל אחד רואה מה שקורה. קשר אמיתי בריא זה קשר חווייתי חם, ולהביט לשני בעיניים בצורה פנימית ואמיתית. זה נקרא קשר טוב. יסוד בצד של קדושה. כשזה בצד של לא קדושה, זה הופך להיות קשר, אבל קר, קר ומנוכר. וזה מכת הצפרדע. מה זה קשור למכת הצפרדע? כתוב שמכת הצפרדע, קודם כל כתוב, ככה המציאות היא, מי שמכיר את הטבע של הצפרדעים, שרבים רבים, אולי כולם, איפה הם חיים בדרך כלל, איפה מוצאים אותם? במים. איפה הם מטילים את הביצים שלהם? במים. כן? יש כאלה, הם מטילים את הביצים שלהם על ענפים קרובים למקורות מים. מים זה קר. הם בדרך כלל נמצאים במקומות קרים. גם הקדוש ברוך הוא יצר את הגוף של הצפרדע, בצורה כזו שהיא מאוד בנויה לשחות במים ולחיות בביצות, זה ככה הגוף שלה בנוי. זאת אומרת, היא באופי שלה נמצאת במקומות קרים. זה גם הטבע שלה. כתוב גם בקבלה זה מופיע שהצפרדע הוא יצור מסוג קר.
אדם קר.
הקור, כן, הוא קר. זה בא כמכה למצרים, בא, מה המכה הזו אומרת? אתם אמנם יוצרים קשר, אבל קשר קר. זה גם כתוב בדבר מעניין, שהמדרש אומר, המדרש מספר, כולם מכירים את זה, שהצפרדעים, כך כתוב בפסוק, הם נכנסו לכל מקום, ומציינים במיוחד את הצפרדעים שנכנסו לתנורים. ומהם הרי למדו מישאל, חנניה ויעזריה, את העניין של מסירות נפש, ואם הצפרדעים נכנסו לתוך התנורים, אז גם אנחנו נכנס לכבשן האש בעת הצורך. יש המפרשים, אחד מהמפרשים על המדרש שמסביר, שכשהצפרדעים נכנסו לתנורים, אז ככה אנחנו חושבים, נכנסו לתנורים, ומה קרה להם? נשרפו, כן? כתוב הרי שהצפרדעים נכנסו לתנורים, כתוב שקרה להם נפל, כולם נשארו בחיים, ככה המדרש אומר. אז מה המדרש, יש אחד מהמפרשים של המדרש אומר, שהתנורים להטו, אבל נכנסו כל כך הרבה צפרדעים, הם ציננו את התנורים. זאת אומרת שהצפרדע, שהטבע שלו הוא קר, גם כשהוא נכנס למקום לוהט, הוא פשוט מקפיא את הסביבה, הוא מקרר, הוא משדר קור ומנוכר לסביבה. זה מכת הצפרדע, שזה האנטי של ספירת היסוד בצד הקדושה ובצד החיובי, זה בא בצד השלילי, זה מכת הצפרדע. אחר כך נעבור למכה השלישית.
אפשר לראות את זה גם קצת אחרת בקשר של בין אנשים, למשל הקשר של תן וכך, שזה הקשר של החם של והקשר של הכך, רק כך לקשר הקר, לקטע
הקר. יש לזה כל מיני צורות, כן? ניצול של הדבר.
ניצול, כן, ניצול.
ניצול,
כן.
זה יכול להשתלב באחד מהדברים הבאים שנדבר גם, כי בעצם הצד השווה בכל העסק הזה זה אנוכיות גדולה, גדולה. זה הכל נובע מתוך אנוכיות, כפי שאתה שם לב, שגם הראשון שבהם זה מלכות, שזה שתלטנות עם אנוכיות, וגם בצפרדיה אותו דבר. זה הכל בסופו של דבר נוגע באותו שורש, אבל יש לו כל מיני צורות ביטוי כאלה ואחרות. נעבור למכה השלישית, מכת קינים. מכת קינים, מה מיוחד במכת קינים? מכת קינים אנחנו רואים שזה כנגד ספירת ההוד. הוד, מה זה הוד? כמו שאמרנו, להיות קנוע. יש בזה צד חיובי, אלוקי, ויש בזה גם את הצד השלילי. כשזה בצד האלוקי, זה דבר מצוין. כל יום אנחנו אומרים הרי בסוף תפילת 18, שיהודי מבקש ונפשי כאפר לכל תהיה. מה זאת אומרת? אני אהיה כמו אפר. זאת אומרת, אני רוצה להיות רגוע, להיות נכנע, להיות ענב, להיות מסוגל להודות בטעויות, לא להתגאות, זה דבר בריא. הלוואי, כל אחד מתפלל לזה. אולי לא כל אחד מתכוון לזה, אבל כל אחד אומר את זה. זה הצד החיובי, הבריא של הענבה, של ההוד. כשזה בא בצורה לא בריאה, כשזה בא בצורה לא נכונה, זה כשלפעמים יש אנשים, שלמדנו את זה גם בתניה, בפרק חבזיין, יש אנשים שמסתכלים על עצמם כאילו הם לא שווים. לא מאמינים בעצמם. חושבים שהם סתם ככה ייצורים חסרי ערך. מה, אני כבר לא שווה, לא שייך. לפעמים יש איזה אדם שאני פוגש אותו, לפעמים אני קצת לעודד אותו, אני כבר מכיר את האופי שלו, אני אומר לו, אני רואה שאתה יש לך פוטנציאל אדיר להיות משהו מיוחד. ואז מיד באה התגובה, מה, אתה בטוח מה, יכול להיות דבר כזה? רואה בן אדם שהוא כל כך נמצא בתוך בועה פנימית כזו של כל כך חוסר ביטחון, כל כך לא מאמין, הוא כאילו קנוע, הוא צנוע, הוא לא יפגע באף אחד, הוא פשוט לא מאמין בעצמו באופן מוחלט. זה נקרא שהוא הופך להיות ונפשי כאפר, אבל בצד השלילי. מה זה ונפשי כאפר בצד השלילי? איך נהיה מכת הקינים? הרי משה רבינו לקח, לא משה רבינו, אהרון לקח את האפר וזרק, והאפר הפך להיות, כל האפר של מצרים הפך להיות לקינים. זה נקרא שהאפר, אבל נפשי כאפר, במקום שתהיה בצד החיובי, זה הופך להיות לקינים. מה זה קינים? מה עושה הקינה? הקינה כשהיא נתפסת על הגוף של האדם, מה היא עושה? היא מתחילה למצוא את אדם, למצוא את כל האנרגיות שלך. פשוט למצוא אותך לגמרי, את כל החיות, ומה תהפוך להיות תפולת כמו מת. כמו חסר חיות, לא שווה שום דבר. זה מכת קינים. זה ממש מכה. זה אדם שחלילה יש לו את הקינים, הוא לא יכול להתרומם. הזכרנו כבר בשיעורי תניה את הפתגם הידוע של רבי אהרון מקרלין על השלילה של עצבות. שמה הוא אומר? שעצבות עצמה זה לא חטא, אבל לאן שעצבות יכולה להוביל את האדם, אז אף חטא לא יכול להוביל את האדם לשם. זאת אומרת, להיות בעצבות זה האנטי של הוד, שבצד החיובי זה הענבה, שמשה רבינו אומר, אומרים עליו בתורה, ענב מכל האדם, שזה החיובי שביותר, תכלית האמת, תכלית העוצמה של העוד, ולעומת זאת, כשזה בא בצד השלילי, זה מוצץ את כל אדם, זה הופך להיות אפר שמשמעותו זה קינים. זה היה המכה השלישית, מכת הקינים. נעבור הלאה, נתקדם למכת הרוב. מכת הרוב זה האנטי של מידת הנצח. מה אמרנו קודם? שמה זה מידת הנצח? מידת הנצח באדם, יש על זה במאמרי החסידות של באתי לגני, של י' שבט, שם מדובר הרבה על מידת הנצח. מידת הנצח זה מידה, יש לה עוצמות מאוד מאוד עמוקות בנפש, שמה העניינה של מידת הנצח? זה שיש לבן אדם את האמביציה לעמוד בניסיונות, ולא להיכשל, ולהתמודד מול כל קושי, ולעשות את זה בעוצמה, ובשביל זה צריך להיות אמביציונר כזה. אדם שיש לו אמביציה, זה לא כל אדם יש לו את האמביציה בצורה מפותחת, למרות שכל נפש היא מושלמת, יש לה את כל העשר כוחות, אין כזה דבר נפש עם כוחות שחסר בו משהו, לכל נפש יש את הכל, אבל לא כל אחד יש את כל העשר כוחות בצורה מפותחת. אדם שיש לו אמביציה בצורה בריאה, זה פשוט ברכה. זה ברכה, זה אדם שיכול פשוט להשפיע בסביבה, להשפיע בדברים חיוביים. הוא לא ניבל ממבצעים מיוחדים שצריך לפעול. הוא פשוט פועל ויש לו מרץ, והוא עושה את זה בצורה חזקה, ואם יש קשיים, אז הם להפך, הם נותנים לו כוח יותר חזק להתגבר עליהם. זה מידת הנצח בצורה חיובית. אבל אם מידת הנצח באה בצורה שלילית, יש לו אמביציה, אבל האמביציה שלו הופכת להיות, הורסת כל דבר, הורסת כל חלקה טובה. זה עניין, זה ממש מכת הרוב. מה היה במכת הרוב? מכת הרוב, קוראים לה הרוב, מדוע? הרוב זה מלשון תערובת. במצרים, ככה מסופר בתורה, הגיעו כל מיני חיות טורפות, בתערובת, בלי הזכור של שם זה או אחר, עריות ודובים ונמרים וכל מיני חיות טורפות שכל עניינם זה להרוס, כמו שהמשנה מביאה לגבי בעלי חיים, כתוב שיש בעלי חיים שאינם בעלי תרבות, אי אפשר לאלף אותם. ולכן כתוב שבעלי חיים כאלה שאי אפשר לאלף אותם, אז אם הם מזיקים, הם מועדים מהרגע הראשון שהם מזיקים. אין בהם שלבים כמו שיש בבהמות ביתיות, שהם טעם, שור טעם ושור מועד. יש בעלי חיים שהם הרסניים מלכתחילה. מטבעם, נכון? זה מכת הרוב. זה שהמכת הרוב זה היה בפנים של המצרים, חזר להם האמביציה השלילית שהייתה קיימת בתוך נפשם, ולכן הרי הם הרסו כל חלקה טובה. וזה שפרו והחרטומים אומרים למשה רבינו, לא נבלים ממך, לא מעניין אותנו, מי השם אשר ישמע בקולו, מאיפה באה יכולת לדבר בכלל בצורה כזו? זה אמביציה, זה נצח, זה חוסר התפעלות מהקשיים שעומדים מנגד, אבל זה בצורה שלילית. זה אמביציה שלא מביאה תיקון לסביבה, אלא אדרבה, אמביציה שמביאה חורבן וארץ בצורה הכי גרועה שיכולה להיות. זה היה המכה הרביעית, מכת הרוב. המכה החמישית, מכת דבר. מכת דבר זה כנגד המידה שבאה מלמטה למעלה, מעל מידת הנצח, מידת התפארת. כדי להבין את זה, עכשיו נדבר כמה דקות, נסביר, מה שהזכרתי קודם ואמרתי שיש הבדל, אבל צריך להבין את זה, מה ההבדל בין חסד לבין תפארת? במילים אחרות, מה ההבדל בין אהבה לבין חמלה? לכאורה זה נראה אותו דבר. אדם שאוהב את השני, או אדם שיש לו רחמנות על השני. בשתיהם לכאורה, תנועת נפש היא אותה תנועת נפש, והמעשים יהיו לכאורה אותו מעשים, דאגה לשני וכן הלאה. הבדל גדול מאוד ביניהם. מה ההבדל? אהבה זה מידה כזו, כשהיא נמצאת, היא מתגלה באהבה גדולה לזולת, ואם יבוא מישהו ויגיד לו, תשמע איך אתה אוהב אותו, אבל יש לו כאלה חסרונות, וככה וככה, הוא לא בסדר. ומה פתאום? על מה אתה מדבר? אין לו שום חסרונות, זה בסדר גמור. על מה אתה מדבר? אין. הוא לא רואה חסרונות. כשיש גילוי של חסד, גילוי של אהבה, הוא שופך אהבה והחסרונות לא קיימים, הוא לא רואה אותם בכלל. בחמלה, ברחמים, הוא רואה חסרונות. הוא אומר, אני יודע. אתה מספר לי שיש לו חיסרון כזה? אני יודע. ולמרות זאת אני מרחם עליו ואני נותן לו. איפה יש עוצמה יותר חזקה? באיזה סוג נתינה? בנתינה שבאה מחמלה או בנתינה שבאה מאהבה? איפה יש עוצמה?
מאהבה.
למה?
כי אתה לא רוצה לראות את הדברים שלי.
אבל אם מישהו ישכנע אותך שיש לו חיסרון? אז תחדל מלאות. זאת אומרת, אתה אוהב כי אתה לא רואה חיסרונות. אבל אם יזעזעו אצלך את הוודאות שלך, את הביטחון שלך, ויראו לך כמה בן אדם הוא מלא חסרונות,
חמלה
היא עם עוצמה לא פוסקת. לזה שהאהבה זה כנגד אברהם אבינו, וחמלה ורחמים זה כנגד יעקב אבינו. ויעקב עם מידת התפארת, שתפארת זה אמת, אמת זה דבר בלי הפסקה, נצח, דבר שאין לו מ-א', מ' ות'. חמלה זה עוצמה בלי הפסקות. אתה לא מתפעל מזה שיספרו לך כל מיני סיפורים שההוא יש לו חיסרון זה וחיסרון. אז יש לו חיסרון, אני יודע מהחיסרונות שלו. אני מכיר את החיסרונות שלו, אבל למרות שאני מכיר את החיסרונות שלו, אני אוהב אותו ואני נותן לו כל מה שאני יכול. זה מידה של חמלה. איפה זה במכות? סליחה, לפני זה. זה חמלה חיובית. מה זה אומר חמלה חיובית? הכרת חסרונותיו של הזולת ונתינה למרות זאת, זה חמלה חיובית. כשזה בא בצורה שלילית, מה קורה? אומר ככה, תשמע, אני מכיר את החסרונות של השני.
אני אנצל אותו.
חמלה חיובית וחמלה שלילית, שניהם מכירים את החסרונות של השני. החמלה החיובית אומרת, אני מכיר את החסרונות שלו, אבל אני חומל עליו, אני אתן לו, אני אשפיע לו. בחמלה השלילית אומרת, אני מכיר את החסרונות שלו, ואז אני אנצל אותם. ואז אם אני אנצל אותם, אני יודע בדיוק איך לתפוס אותו, ואיך, אני מכיר את החולשות שלו, אז אני יודע בדיוק איך, איך לנצל. ואם חלילה אדם נוהג בצורה כזו, מה הוא עושה לסביבה? הוא פשוט הורס את הסביבה. הוא הורס את כל הסובבים אותו, אבל הוא לא הורס אותם עם כל רעש וצלצולים. אף אחד לא שם לב שהוא הורס, כי הוא, תראה, הוא נוהג מאוד בסדר, רק מה? הוא מנצל את כל החולשות, וזה נקרא הרס סביבתי שקט. עוד הרס ועוד הרס ועוד הרס, בלי רעש. זה הרס שבא בצורה של מכת הדבר. מה קרה במכת הדבר? מכת הדבר, כל הבהמות של מצרים מתו. באיזה צורה הם מתו? פשוט מגפה, פשוט קמו בבוקר וכולם מתו. זה לא היה מוות בבומים, פתאום בא לפה איזה משהו, שקט ככה בשקט בשקט ופתאום כולם מתו. כל הסביבה נהרסה בשקט. זה נקרא כשיש חמלה שלילית. אתה הורס את הכל בשקט. ופה אחד המפרשים אומר דבר כל כך מעניין. הוא אומר, שתי המכות היחידות שהאותיות שלהם אותן אותיות רק בשינוי סדר. המכה אחת באה בשקט, מכה אחת באה בבומים. זה הברד והדבר, אותן אותיות. סדר שונה. הדבר בשקט והברד ברעש. ורואים עוד הבדל מעניין? האות ב' שמופיעה בדבר זה ב' רפה, דבר. ואותה ב' שמופיעה בברד זה ברד, זה דגש. זאת אומרת, כשזה בא בברד, זה ברעש. בדבר, זה ערס שקט. זה מגיפה שקטה. זה האנטי הכי חזק שיכול להיות למידת הרחמים, למידת התפארת. רחמים בצד השלילי, ערס וחורבן. רחמים בצד החיובי, זה בניין גדול. נעבור למכה הבאה, מכת השכין. מכת השכין היא כנגד גבורה. מה זה גבורה? גבורה בדרך כלל נתפס לנו כמשהו שלילי, כזה גבורה, אבל גבורה זה אחד מהמידות החיוביות, אחד מהמידות האלוקיות שקיימים. יצחק אבינו כנגד הגבורה. אז ודאי, כמו כל המידות, גם מידת הגבורה אותו דבר, יכולה לבוא בצד האלוקי, ואם היא באה בצד האלוקי, היא פשוט מצוינת. אוי ובוי לאדם שאין לו את היכולת של הגבורה. גבורה זה דבר מאוד חיובי, כשיודעים לעשות את זה נכון. מה זאת אומרת? גבורה זה קודם כל זה כמו אש. כתוב הרי מים חסד ואש זה גבורה. אש ומים זה חסד וגבורה. אש זה גבורה. גבורה, לפעמים יש יחסים לא בריאים. יש חברים שהחברות הזו היא הורסת. אסור להם להיות חברים. ואתה צריך גבורה לבוא ולהגיד לחבר, תשמע, אני חותך, אני מנתק, אסור לנו, זה לא בסדר. אז מה, אתה עושה כאן איזה פעולה של גבורה? דחייה, אבל זה דחייה מאוד, מאוד בריאה, כן? מישהו בא להציע לך הצעה מאוד לא מוסרית. תבוא ותגיד לו, לא, באלף רבתי. אתה דוחה אותו, אבל מה, זה דחייה מושללת? זה דחייה מאוד, מאוד חיובית, עד הרבה. צריך שאדם יהיה, יש איזה פתגם שאומר, תגיד לא, ואל תרגיש השם. כן? תגיד לא, לפעמים אתה צריך לדעת להגיד את הלא. האש, צריך להשתמש איתה בצורה הנכונה. כשאתה משתמש איתה בצורה הנכונה, זה אדרב, זה מצוין, זה טוב. אבל, וזה נקרא אש, שהיא אמנם את מה היא הורסת? את השלילה. ואז בדרך ממילא היא בונה את החיובי. אבל גבורה לא בריאה, גבורה של מצרים, מה זה? זה גבורה שהורסת את השני, היא שוברת את השני, לא מתחשבת בשני. אומרת לא לדברים נכונים. זה גבורה, זה אש, אבל אש שלילית. למה זה בא לידי ביטוי במכת שכין? מכת שכין, איך נהיה מכת שכין? כתוב בתורה, שכתוב בחומר למשה רבינו, שיקח מלוך אופניו פיח כבשן. תקח פיח שבא מכבשן האש, ותחזיק אותו, היה מלוך אופניים של משה ואהרון ביחד בתוך בקף אחת של משה רבינו, היה שם ניסי ניסים כמו שרשי אומר, ותזרוק אותו על כל ארץ מצרים, ומה יקרה? הרי אם אדם שם את ידו בתוך כבשן האש, אז הוא מקבל מיד שלפוחית על היד. זה מה שקורה, זה קביעה, זה מה שהיא יוצרת. פה היה נס גדול, הוא החזיק ביד פיח של כבשן, שלכאורה אולי הוא התקרר כבר, כן? והוא מזורק אותו באוויר, ודאי שהוא התקרר. אבל לכל מקום שהוא הגיע, הוא חזר לטיבו של כבשן האש, וזה הפך להיות כאילו נפל על גופם של המצרים פיח מכבשן לוהט, וזה הפך להיות לשכין פורח הבעבועות באדם ובבהמה בכל ארץ מצרים, כמו שמסופר בתורה. מה זה אומר? משה רבנו במכה הזו לקח את האש, הגבורה השלילית, וכשהיא שלילית, מה זה הופך להיות? זה הופך להיות מורסות באור האדם, זה הופך להיות משהו שלפוחיות בגוף האדם, זה הופך להיות ממש דבר דוחה, כואב, מזיק. זה ביטוי של הגבורה השלילית שיש במצרים. זה צריך להיזהר כל אדם עם עצמו, לדעת, לנצל ולהשתמש נכון עם הכוח הנפלא הזה של הגבורה בצד הנכון, אבל כשמשתמשים זה בצד הלא נכון, זה פשוט עורס באופן כזה שזה שורף את הסביבה, זה אש לא בריאה. עכשיו הגענו למכת ברד. מכת ברד זה המכה, נכון, ודאי, מידת לך השם הגבורה והגדולה, הגיבור, אומרים ב-18 הגדול, הגיבור והנורא, נכון? גבורה זה כנגד מידת הגבורה באמת. זה בא, זה כוח הצמצום שיש באלוקות. שהבורא הוא הרי בלתי מוגבל, אבל אם האור האלוקי שלו היה שופע בלי שום הגבלה, אז מצד אחד היה לו אולי טוב, אבל אף נברא לא היה יכול להתקיים. היכולת הזו לצמצם ולעצור, להגיד, כמו שאחד מהשמות של בורא עולם זה שין דלת יוד, כתוב על המזוזה. למה קוראים לו בשם הזה? שאמר לעולמו די. להגיד לעצור, להגיד לכוח האינסופי, לעצור. עכשיו צריך גבול. זה גבורה, אבל זה גבורה אלוקית. גבורה שכל עניינה לבנות סדר מסודר בחיים. זה העניין של הגבורה. עכשיו, המכה האחרונה שמופיעה בפרשת ואירה, כידוע הרי שהמכות לא כתובות ברצף אחד בתורה באותה פרשה, אלא זה מחולק. השלוש מכות האחרונות מופיעים בפרשה נפרדת ממכת בו, בו בגימטריה שלוש, שלוש המכות האחרונות, ב' וא'. המכה האחרונה שמופיעה בפרשת ואירה זה מכת ברד. מדוע? כי זה המכה האחרונה שבא להתמודד מול עולם הרגש. כל מה שדיברנו עד עכשיו זה עולם הרגשות. ממלכות ליסוד עלינו על המעלה עד חסד. כאילו קודם כל לנסות לתקן את המידות. אם לא מצליחים עם המידות, עוברים לעולם הגבוה יותר, שזה עולם של חוכמה, בינה, דעת, או כתר חוכמה, בינה, כמו שנראה עוד מעט, שזה יהיה השלוש האחרונות. אנחנו נדבר כרגע על הברד. ברד הוא כנגד, הוא האנטי של אהבה. האנטי של חסד, של מידת החסד. מה זה חסד? חסד, לא צריך להרחיב, זה ברור. חסד זה נתינה לשני, דאגה לשני. מה הסמל של חסד בדברים הטבעיים שקיימים בעולם? כתוב שמים מסמל חסד. כמו מים, מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך? ככה גם כן חסד זה מי שדואג, הוא נמצא למעלה, הוא העשיר, הוא העליון, הוא הנותן, הוא המשפיע, הוא יורד לנמוך, הוא נותן לו, דואג לו, לא מסתגר בתוך עולמו העליון, אלא עד הרבה משפיע על התחתון. חסד זה דבר נפלא, נכון? דבר נפלא, עניין של אהבה. להתחשב בשני, לתת לשני כל מה שהוא צריך. יש לפעמים מצב שהחסד הוא בצד של מצרים. מה זה חסד בצד של מצרים? שאדם נותן לשני רק עד כמה שהוא חייב כדי להרוויח מזה משהו. לפעמים אתה נותן לשני ונראה כאילו הוא לא אני כל כך דואג לשני. זה כמו שכתוב בתניה בסוף פרק הראשון, שיש מידת חסד אצל אומות העולם, אבל מה הוא אומר? חסד לאומים חטאת. למה? עכשיו כתוב שאומות העולם יש מצב שהם עושים חסד, אבל לגרמה יואב דין, הם עושים את זה לעצמם. זאת אומרת, אתה נותן לשני, אבל זה אינטרס מה אתה תקבל מזה. במילים אחרות, כשאתה נותן כזה חסד, אתה בעצם דואג למי? לעצמך. אתה בשיא חום של אהבה עצמית, ואתה מבין שכרגע כדאי לי לתת לשני, כי זה יעזור לי. זה בעצם ממש מכת ברד. ברד זה מים. מים זה חסד. אבל, א', החסד הזה בא במכה, בברד. אם אתה נותן לשני כי אתה באמת אכפתי לשני, אתה נותן לו את זה במינון הנוח והרח והאוהב, במינון טוב. נכון, אתה נותן לו כמו שהוא צריך את זה. אבל אם אתה נותן לו כי אתה חייב, אז אתה לא מתחשב, אתה נותן לו, אתה, כמו שאומרים, חיבוק דוב, אתה מחבק אותו, אבל אתה לא נותן לו את זה בצורה נוחה. זה ברד. ומה כתוב בפסוק? ואש מתלקחת בתוך הברד. מה היה הנס הזה? בתוך הברד היה אש? זה, כשזה נתינה של קליפה, נתינה של מצרים, זה אש בפנים, אש של אהבה עצמית. מבחוץ זה נראה כמו ברד, כמו נתינה, כמו מים. אבל מה זה באמת? זה אש פנימי, זה אהבה עצמית. אתה חושב על עצמך בכלל, בכלל לא חושב על השני. זה מכת ברד. זה האנטי של חסד אלוקי, איך שזה בא בצד השלילי. עד פה סיימנו את המסגרת של המידות. עכשיו נעבור לשלושת המכות האחרונים, מכת הרבה, חושך ובחורות, שהם באים לשבור את כנגד הכתר, חוכמה ובינה, ואנחנו הולכים מלמטה למעלה, בינה, חוכמה וכתר. מכת הרבה. מכת הרבה, אמרנו, זה כנגד ספירת הבינה. האנטי של ספירת הבינה. מה זה ספירת הבינה בשפה שלנו אמרנו? זה האינטליגנציה. זה היכולת לנצל את הכוח ההבנה, את השכל, את העמקות, את הניתוח של הדברים הנכון. כן, זה דבר נפלא וטוב. זה שהקדוש ברוך הוא נתן ליהודי את היכולת הזו ללמוד, להבין, להעמיק, זה בעצם מתנה, אנחנו מדברים כרגע בינינו. זה בעצם מתנה יקרה ונפלאה שהקדוש ברוך הוא נתן לאנושות, לאדם, והמתנה הזו יכולה, אם משתמשים איתה נכון, לשפר את החיים. כל חקר היקום יכול לעזור ברפואה, בכל דבר, בכל תחום. זה פשוט יכול להביא חיים נפלאים לאדם כשהוא משתמש בשכל והאינטליגנציה שהקדוש ברוך הוא נתן, חנן את האדם ביכולת.
למשל, איך אני יכול להבין את עבודת השם, ואני לא יכול לזכור בעל פה את כל המידות האלה. מה, אני אתחיל כל...
זה חבינה.
למה אתה חושב לעשות לך את זה בדף? למה אתה חושב
לבד? אני אתחיל עכשיו לעשות חשבון. בינתיים אני אפסיד את ההזדמנות שלי להתחבר לשם.
גנו, עקר, אמר פעם. מה? שצמח את שום אחד בשבוע, זה לא מספיק כל הזמן. לחרוש.
מי אמר לך שלא?
אני אבחון אותך.
אז אם אתה חורש כל הזמן, בסוף תזכור.
מי אמר לך שאני לא חורש כל יום?
זנו, אני אבחון אותך עוד מעט.
אל תדון אדם, עד
לא. אני אבחון אותך בעיני כולם, כולם יראו שאתה יודע בעל פה את כל העשר ספירות.
יאללה,
יפה. סתם אומר, אתה יודע את הכל בעל פה, זה בסדר. אוקיי, אז מה אמרנו? ששכל והבנה, אינטליגנציה זה דבר נפלא. אבל מה? אותו שכל יכול להיות, לא עלינו, ערס של כל הסביבה. אדם יכול עם שכל, עם היגיון, למצוא הצדקה הגיונית לכל דבר שהוא עושה. יכול להרוס את העולם ולהסביר בהיגיון כמה זה נחוץ. עם אח שמעם וזכרם הגרמנים, הם הסבירו בהיגיון ובשכל למה הם צריכים לעשות מה שהם עושים. שכל יכול להיות באותו מידה פשוט ערס. פשוט לקחת כל דבר יפה, להרוס אותו לגמרי, ועוד להסביר לך, ושכל קר למה זה נכון, למה זה טוב. זה ממש מכת הרבה. מכת הרבה זה תוצאה של שכל לא נכון. למה זה מכת הרבה? מה עשה מכת הרבה? כמה נסות? המצרים היה פשוט יפה, פסטורלי, ירוק, חי. ברגע אחד הגיעו כל הרבה, ופשוט אכלו את כל הירוק, הכל נשאר ערום לגמרי, אדמה ערומה לגמרי, כל היפה נהרס, לא נשאר כלום, הכל עומד, רק מת לגמרי. זה הקרירות המצרית מסוגלת ל...
זה נמצא פה. השכל שלנו תופס אותנו כל הזמן.
אנחנו מדברים, עלינו, לא על מצרים.
כן, מה שאני אומר.
אנחנו מדברים עלינו, עכשיו שמדברים על מצרים.
מדברים
עלינו, מצרים זה פה.
כל אחד מצרים שלו.
מצרים זה פה, זה לא שם. זה מה שדוד המלך אומר בתהילים, הפסוק הכל כך ידוע, ראשית חוכמה יראת השם. אם אתה רוצה שהחוכמה תהיה נכונה, אם אתה רוצה שהשכל שלך יהיה בהבנה בריאה, יראת השם, שזה יהיה יראת שמיים. אם אבל אתה תיתן דרור לשכל שלך מה שאתה חושב ומתכנן ומסביר, אתה יכול להרוס את כל העולם, ואתה עוד תסביר בהיגיון קר למה זה מתקן את העולם. זה מכת הרבה, שזה האנטי של, של הבינה בצד האלוקי והחיובי. חושך, כי הרבה הורס את הכל, הורס את הירוק והיפה. המכה הבאה, מכת חושך, היא בעצם המכה האחרונה, היא לא האחרונה בסדר המכות, אבל היא האחרונה במכות שמתמודדת עם הצד המודע שקיים באדם. מה זאת אומרת, הצד המודע? גם חושך, גם חושך שהוא כנגד ספירת החוכמה. מה זה חוכמה? נזכיר בקצרה מה שלמדנו בתניה בפרק ג'. חוכמה זה, בלשון החסידות, הברק המבריק. מה זאת אומרת? אדם יושב, מנסה להבין את דף גמרא או פרק תניה או כל נושא אחר שהוא לומד, ולא יודע מה קורה פה, הוא מבולבל בהבנת הדברים, והוא יושב ככה לגמרי שומם, ואדם יכול, כל אחד חש את זה בצורה כזו או אחרת במשך החיים שלו יותר מפעם אחת, ופתאום הוא מרגיש, וואו, יש לי רעיון, הבריק לי משהו. ובאותו רגע שהבריק לך משהו, אתה מרגיש באותו רגע כזה שלימות ושמחה ועונג, הכל בהיר, הכל מואר לך. זה גילוי של חוכמה שבנפש. מה זה החוכמה שבנפש כפי שמבורה בחסידות? זה התגלה אליך לתוך השכל שלך משהו שבא מאיפה? מאור שבא מעל השכל לתוך השכל. למה זה מעל השכל לתוך השכל? כי באותו רגע שהבריק לך הברקה, אם אני תפוס את האדם ברגע שהוא אומר, וואי, יש לי רעיון טוב, נפלא, כל כך יפה, תעצור אותו, תפוס אותו כרגע, תגיד לי, תסביר לי על מה, הוא אומר, מה בלבלת אותי? ברח לי. למה הפרעת לי כרגע? למה קרה? אבל לפני רגע אמרת שהכל ברור, וברור היה כי ראיתי פה משהו, אבל רציתי עכשיו לשבת עם עצמי ולתפוס את זה ולהפנים את זה. בלבלת אותי וזה ברח לי. מה זה מוכיח לנו? שגם כשזה העיר לך, גם כשזה הבריק לך, זה לא היה מתוך ההבנה שלך. העיר לך כאן משהו שמחוץ לשכל, והצלחת כרגע כאילו לראות את הדבר הזה. זה חוכמה. עכשיו, כדי לזכות לדבר כזה שנקרא חוכמה, צריך דבר אחד. מה הדבר שצריך? ביטול. מדוע? נקדים, אמרתי קודם שמתי ההברקה הזו מגיעה, כשאתה יושב עם עצמך, ואתה מבולבל לגמרי, לא יודע על מה מדובר, יושב ככה לגמרי, פתאום זה מבריק. למה זה לא מבריק? ככה סתם. למה זה צריך לבוא ההברקה הזו, רק כשאתה יושב מבולבל, ואתה לא יודע, ואז זה, למה זה נופל אז? כי כשאתה יושב מבולבל, ואתה לא יודע, ולא מוצא פתרון, במילים אחרות אתה אומר, אני לא יודע. השכל שלי מוגבל. לי אין יכולת לתפוס. במילים אחרות, אתה מכיר במוגבלות של ההבנה שלך. אתה מבטל את הישות השכלית שלך. באותו רגע שאתה מבטל את הישות השכלית שלך, באותו רגע אומר כזה בחור, זה כלי לקבל עכשיו משהו מלמעלה. אבל כל זמן שאתה לא מגיע לביטול הישות הזו, לא תקבל את האור הזה. אם אתה רוצה שיעיר לך האור הזה, אתה צריך את הביטול הישות. האנטי של, של העניין זה במצרים. במצרים אין ביטול. חוכמה זה סמל של ביטול. במצרים האישי, הכללי, שם ופה, אין ביטול. אין את ההתבטלות. אם אין את ההתבטלות, אז גם האור הזה לא יאיר. אז אם האור לא יאיר, איזה מכה זו? חושך. זה מכת חושך. מכת חושך פירושו שזה לא יאיר לך שום דבר. לא יאיר לך האור מבחוץ. אז אם האור מבחוץ לא יאיר, תשאר חשוך לגמרי. זה מכת חושך. מה? ביטול זה הכרת, קודם כל, בפשטות, הכרת המוגבלות שלך. אדם לא יגיד, אני מבין הכל, יודע הכל, מה זאת אומרת? הכל. ברגע שאדם מבין הכל ויודע הכל, הוא בעצם מאוד מאוד מוגבל, הוא חושב שהוא מבין הכל, ואין לו פתיחות אמיתית.
זה אני בעצם יודע.
בדיוק. אדם שאומר, רגע, לא מבין הכל, לא יודע, דווקא האדם הזה הוא כלי לקבל ידיעות חדשות, ועוד דברים, והוא יכול תמיד להגיד, מכל מלמדי השכלתי, עוד ועוד, הוא דווקא יפתח אפיקים חדשים להסתכל על הדברים. דווקא מזה שהוא אומר, אני לא יודע הכל. מהלא יודע הכל אתה בסוף תדע הרבה יותר. מהיודע הכל לא יודעים כלום.
של קציר הכל, ולהתחיל לשאול בביטול, ואנחנו צריכים לעבור את כל המסע הזה.
אני מתנצל על הזמן שבזבזתי לך על עכשיו.
כן, אתה יכול להגיע ישר לאוניברסיטה, יש כאלה שמגיעים לאוניברסיטה ישר.
לא, אבל אם אנחנו יודעים,
אתה צודק, אני
קצת דרכים.
למדנו קודם שאתה מתנצל על הטעויות.
קוראים לזה לסבך את העניינים.
לא כולם ברמה הזו שלנו, אנחנו נראה אנשים כערכנו.
אנחנו עוזרים לעצמנו ולצד האחר, לא?
אתה צודק.
אתה לא יכול כל הזמן להגיד בגלל שאין, אז בוא נתחיל מההתחלה.
האמת היא שאתה צודק. אני אגיד לך למה אתה צודק. כי במצרים המכות באמת התחילו מהסוף להתחלה. אבל אצל יהודי זה מתחיל מלמעלה למטה. מתחיל מחוכמה. אתה צודק, צריך להתחיל עם זה. אין ספק. לא אמרת עכשיו בדיחה, אמרת דבר אמיתי. אמרת, צריך באמת להתחיל עם חוכמה ואחר כך בינה. אנחנו התחלנו מהסוף. כי אנחנו סיפרנו איך עיקור ואיך מקים את השלילה, אבל באמת הצד הדרך הנכונה להתחיל זה להתחיל מפה, אין ספק. וזה מה שאמרתי, זה ההתחלה, זה בעצם המכה האחרונה ששוברת את המבנה של האדם. המכה האחרונה, נכון? המכה האחרונה זה מכת בכורות. מה זה מכת בכורות? בכור, כתוב בקבלה, בכור זה לא רק, בכור זה הבן הראשון שנולד במשפחה וכן הלאה, בכור, למה צריך לכבד את הבכור? כתוב שהבכור מכיל בתוכו חלק מעוצמת האב נמצא בבן הראשון, ולכן מאיפה לומדים שצריך גם לכבד את הבכור? מהפסוק כבד את אביך. כתוב, מה זה את אביך? העת, יכול להיות כתוב כבד אביך ואימך. מה זה את? ואת, העת בא לרבות את הבכור. הבכור לוקח חלק מהאב. כתוב בפנימיות התורה שהבכור מסמל את החלק הכי הכי פנימי שיש בנשמה, אותו חלק שבדרך כלל אי אפשר לפגוע גם בחלק הזה. המימד הכי פנימי, האישיות הכי פנימית של האדם, בזה הוא לא יכול לפגוע. הוא יכול לפגוע בכל הרבדים הגלויים שלו. ברובד הפנימי הוא לא, בדרך כלל אי אפשר לפגוע, אבל מה? המצרים שפגמו בכל סדר ההשתלשלות שלהם, עוד פגם ועוד פגם, ומשה רבינו נשלח אליהם וביקש והתחנן אליהם, תעצרו פה ותעצרו פה ובכל שלב הוא ביקש תעצרו כבר, אל תהרסו את עצמכם יותר. כשאדם מגיע לארץ כזה, שהוא הרס את כל המערכת עד חוכמה, עד חס ושלום יש מצב שגם הבכור מת. אותו חלק פנימי בנשמה, שאי אפשר בכלל בדרך כלל לגעת בו, גם הוא מת, גם הוא נגמר. וזה אחר, זה נקרא שהבכורים, והשם יכה כל בכור, זה מכה שבאה באופן גלוי מלמעלה, בתפיסה אלוקית לגמרי, אני בעצמי, כמו שנאמר על מכת בכורות, ועברתי בארץ מצרים. זה המכה שמסמלת את המכה בעצם הכי הכי עמוקה, שהיא נדירה שהיא תקרה, היא קורית רק במקרים נדירים ביותר. וברגע שהיה מכת בכורות, זאת אומרת, נשבר לגמרי המהות המצרית, אחרי שנשברו כל הכוחות של מצרים שהזכרנו קודם, עד שהמהות שלהם, הפנימית לגמרי, נשברה במכת בכורות, זה היה בעצם החירות האמיתית של עם ישראל. אז הם יצאו ממצרים. ועכשיו העם שיוצא ממצרים, עם כזה שעבר שנים רבות במצרים, וכתוב במפורש שהיהודים ביציאתם ממצרים היו דומים למצרים. עד כדי כך שבעוברם את הים, הרי מידת הדין כתרגה ואמרה, למה ריבונו של עולם אתה מציל את היהודים? הרי הללו עובדי עבודה זרה והללו. זאת אומרת, היהודים הפכו להיות כאלה כמו המצרים. אבל הוא בנו בחרת, הוא הוציא אותם ממצרים. עכשיו צריך לבנות את האישיות היהודית בצורה בריאה ונכונה. לכן ביציאתם ממצרים כתוב מיד, שזה אמר הקדוש ברוך הוא, הרי למשה רבינו כשהוא פגש אותו בסנה, עוד לפני שהתחיל המכה הראשונה, הוא אמר לו, ביוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. ומה היה בהר הזה? הר סיני, הם קיבלו אחר כך בהר הזה את עשרת הדיברות. עשרת הדיברות מבואר, זה בדיוק כנגד אותם עשרת המכות, אבל בצד החיובי, זה בדיוק כל אחד מהדיברות בא לבנות את העשר כוחות בנפש בצורה בריאה, בצורה נכונה. היהודים מיד יצאו ממצרים אחרי שנשברו הדברים השליליים, נבנו עשרת הדיברות החיוביים, וזה בונה אישיות בריאה, אישיות חיובית. זה שיהיה לנו טעם אחר בליל הסדר, שיושב עם המכות בעזרת השם, שנוכל לשפוך את הדם כמו את היין, נהוג הרי ששופכים את היין, שאומרים בכל פעם שאומרים את המכות, שופכים את היין, וכמו שנאמר שם בהגדה, באותיות הקטנות, שאחרי זה מה שנשאר בגביע זה יין המשמח, ממלאים עליו מחדש את הגביע עם יין טוב, ואז מה שנשאר לנו זה יהיה אך ורק הטוב והבריא והנכון, שיהיה לכולנו בעזרת השם גלות נגמרה, שיהיה לכולנו גאולה, מהגולה לגאולה, ובעזרת השם יהיה רק טוב. נקרא מכתב של הרבי. ברוך השם, חטא לול תשט"ז ברוקלין, שלום וברכה. במענה על מכתבו מחודש מנחם אב, בו כותב אודות נוסח התפילה בקשר של תפילין. זאת אותו יהודי שאל את הרבי לגבי העניין הזה, איזה נוסח הוא רצה להיות חסיד. שאל את הרבי איזה נוסח צריך להתפלל ואיזה קשר של תפילין הוא צריך לקחת על עצמו. הרבי כותב לו, כבר ידוע במסורת חב"ד, אשר רבינו הזקן בעל התניא והשולחן ערוך בירר נוסח זה מכמה עשיריות נוסחאות, וכיוון שהתפילה עניינה גם להעלות את כל ענייני האדם הרוחניים וגם הרשמיים וגם הגשמיים, מובן מזה שהרוצה להיות נמנה על חסידי רבינו הזקן, מהנכון ביותר וטוב להתפלל בנוסח אשר קבע, ועל דרך זה הוא גם מנוגע לקשר של תפילין ושאר עניינים הקשורים בתפילה. כבקשתו יזכירו את כל אלה שכותב עוד אותם על הציון הקדוש של כבוד ושת מורי וחמי אדמור, בברכת כתיבה וחתימה טובה, בשום כבוד ושת מורי השליטה, מוצקיה. שיהיה לכולנו פסח כשר ושמח. השיעור הבא שנתפגש ביחד בעזרת השם יהיה קודם כל בירושלים מהקודש עם משיח צדקנו, מיד ממש, ואם הגלות תימשך עוד כמה ימים, אז אנחנו נפגש בעזרת השם אחרי חג הפסח, בעזרת השם ביום שני של אחרי חג הפסח, יהיה שיעור תניא, פרק למדי, איפה שאתה. תפילת ערבית, יש פה שישה שלא התפללו.